Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
שלום, ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב יחד איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים עם פוטנציאל אמיתי לשינוי בחברה. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדיסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק הצטרפו אליי סטודנט או סטודנטית כנציגי הדור הצעיר, היום איתי איתי. שלום איתי.
שלום יוסי, אני איתי ברון, סטודנט למדעי המחשב ויזמות כאן באוניברסיטה, ואני שמח מאוד להיות כאן היום איתך ולארח יחד איתך את יונתן אדירי. יונתן, שלום וברוך הבא.
אהלן, תודה שהזמנתם.
היי יונתן, תודה שבאת. נראה לי שדי מכירים אותך, אתה מאוד פעיל ברשתות, יש לך פודקאסט בעצמך מאוד מצליח, אבל בכל זאת אני רוצה להציג אותך לטובת אלה שאולי לא מכירים, מכירים חלק מהסיפור. אם תרצה לתקן, להוסיף, בבקשה. אז יונתן אדירי הוא מחלוצי הדיפלומטיה הטכנולוגית והיזמות הרפואית בישראל. הוא זכה להכרה רבה והערכה בינלאומית כיועץ הטכנולוגי הראשון של נשיא המדינה, זיכרונו לברכה, שמעון פרס, תפקיד שבו בנה קשרים אסטרטגיים בין המוח הישראלי לבין המדינות והארגונים הגדולים בעולם. כמי שהוכר כאחד מ-50 האנשים המשפיעים בעולם הבריאות של מגזין טיים, יונתן מייצג את השילוב הנדיר בין חזון מדיני לבין יכולת ביצוע טכנולוגית יוצאת דופן.
מעבר להיותו המייסד של Healthy.io, חברה שחוללה מהפכה גלובלית, בכך שהייתה הראשונה שאישרה בינה מלאכותית ב-FDA לדיאגנוסטיקה ביתית של אי ספיקת כליות, יונתן בוחר היום להפנות את ניסיונו וכישרונו אל ליבת החברה הישראלית. כשותף מייסד של תנועת עלינו, הוא מוביל כיום קול צלול ומרתק הקורא לדור שלנו לקחת אחריות על עיצוב המדינה מחדש. הוא מביא איתו הסתכלות רחבה על ביטחון, אסטרטגיה וערכים, ומבקש לבנות כאן תשתית רעיונית חדשה ומרגשת. אז שוב, ברוך הבא, יונתן.
שלום ותודה.
אז יונתן, מה שלומך?
נעמיק בזה אחר כך.
נגיע לזה. אוקיי.
לכן אני אופטימי אבל, כן? כן. כי היכולות שם.
פתיחה מעולה וקונסיסטנטית עם הרעיון של הפודקאסט שלנו, אז תודה על זה.
לגמרי.
אוקיי. תספר לנו אולי משהו על עצמך שאנשים לא יודעים. אנחנו נותנים לזה את הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה, אולי משהו אישי, משעשע, מרגש, מצחיק, מה שיש לך. נהדר.
אז יונתן, הסיפור של הלדי מתחיל במקרה רפואי של אמא שלך בסין, במהלך חופשה משפחתית. תוכל לקחת אותנו לרגע הזה?
יש בגדול כמעט חינם, 40 שקל לחודש.
בחלק מהקבוצות וואטסאפ שאני נמצא בהם, אני רוצה שיחזירו
לגמרי.
את הגביע של 30 אגורות
על וואטסאפ. לגמרי, לגמרי. אז היה לי ברור שאני רוצה להתעסק ברפואה, וחיפשתי את הדבר הזה, ואז באמת ההורים שלי נסעו לטיול בסין, ואמא שלי שם עברה איזושהי טראומה גופנית לא פשוטה, ואבא שלי צלצל לנו משם, ודיווח, זה מקום בסין לא גדול, כאילו גדול יותר מעיר גדולה בישראל, אבל לא גדול במובן של בתי חולים שאפשר לסמוך עליהם וכאלו. ואמר שהיא איבדה הכרה, והיא במצב לא טוב, וחושבים שהיא כבר הייתה בהכרה כשהוא דיבר, אבל שרוצים להטיס אותה להונג קונג ולעוד בדיקות וכן הלאה. והוא לא הרגיש, משהו לא הרגיש לנוח לאבא שלי. ואמרתי לו, צלם את הסיטי, ותשלח לנו, אני אעביר את זה אצל רופאים כאן בישראל ונראה מה קורה. והיה לי בספיד דייל בטלפון, כשפרס היה בן 90 פלוס, היינו טסים עם רופא טראומה איתנו תמיד, אז היו לי כמה כאלה, אז שלחתי לארבעה את זה, ענה לי אחד הראשון, ענה עם הבחנה מאוד מדויקת, ואמר לי, איפה היא בעולם? אמרתי לו, בסין, אמר לי שאחד מקים יטוס, כי אסור לה לטוס בשבוע הקרוב. שאתה יודע, מה זאת אומרת אסור, היא כאילו, אמרתי, אז אומרים, מי הקצין ביטוח, אני אדבר איתו עם כרגע, זה הכל, כולם מכירים את כולם, והסתבר באמת שהייתה לדיאגנוזה לא נכונה, ושאם הייתה ממריאה באותו יום, סיכויים סבירים, או באותה מצבה פשוט, סיכויים סבירים שאו שהייתה סובלת הרעה משמעותית, או שממש מתה מספיקת ריאות. ואז הבנתי שכאילו באיזה קומבינה, המצלמה והזה, משהו קורה כאן. אגב, זה היה עידן שגדלו בו שתי חברות, אחת זברה מדיקל, אחת AI-Doc. AI-Doc היא היום אולי המובילה בעולם בתחום.
כן.
של AI ודיאגנוסטיקה, אנשים, אגב, פרופו יכולות אקסקיושן של ישראלים. כאילו, לבוא מכאן, לעשות את זה בארצות הברית, זה באמת גובל על גבול הבלתי אפשר. יש שם חבורת יזמים מדהימה ב-AI-Doc. והבנתי ששם כבר די מבינים שרדיולוגיה וזה, וחיפשתי משהו אחר. והתקדמתי לעולמות האלה שדיאגנוסטיקה מבוססת צבע. וככה, כחברה, הצטרף אליי עידו עומר, שהיה המדען הראשי של החברה, דוקטור, היום היינו קוראים לזה בינה מלאכותית, לראייה ממוחשבת, והאיש החשוב אולי ביותר שהצטרף ממש בשנה הראשונה, שהיום הוא מנכ"ל החברה, רון זוהר, שהיה צ'יף פרודקט, כי ברפואה לקחת מוצר דיגיטלי זה אחלה, להעביר אותו ב-FDA זה מסובך מאוד, לא סתם לא קרה לפנינו, היינו ממש חלוצים, ולגרום לו להתכנס ל-bill of material, לעלות מסוימת, אפרופו, אתה יודע, מה שאתה רואה כדיקן בית ספר ליזמות, אתה כל הזמן מנסה לשלב עלות ומחיר ומרג'ין וקוז, זה לא פשוט. רון הוא האיש שעשה את זה, ובאמת אנחנו, רון, אני, עוז, מתן, הצוות הזה שהקים את ה... הביא את הנס הזה, יש היום מאות אלפי אנשים ש... יש מיליונים, מיליונים שנבדקו, יש מאות אלפי אנשים שגילו התחלה של ספיקת כליות, מתוכם עשרות אלפים היו מסיימים בדיאליזה.
וואו, זה מוצר B2C, או מה זה צריך
לקונה בזה? לא, אגב, שאלה טובה. just wanted to thank you for you and the team. אז לחשוב שיש, עשינו את המהלך, עכשיו מה עם החברה, לאן הייתי לך, כאילו, אלה שאלות נורא נורא חשובות, אבל הן שאלות ש... אני חושב שכל מי שמתעסק בטכנולוגיה, וחולם שהיא תיגע באנשים, והיא תייצר אצלם אפקט חיובי כלפי החיים, כלפי העולם, ברפואה זה הכי קשה, אבל הריוורד הוא, אני חושב שהוא הכי הכי גבוה.
מדהים.
תורף. אחרי סיפור כזה, סיימת ועברת להקים את תנועת עלינו, ובין היתר פתחת פודקאסט בשם הנכדים המייסדים.
נכון.
דור מייסדים עשה המון לטובת המדינה, ואתם קוראים לדור הצעיר, אנחנו, להסתער על מה בדיוק.
כן. איך פותרים אותו, לאן הולכים משם?
זהו, זה באמת הדבר הבא. אז בפודקאסט שלנו, כמו שפתחנו ואמרנו, אנחנו רוצים לזהות בעיות או אתגרים של החברה הישראלית, ובמקום להתלונן, להאשים, להתקרבן, אנחנו רוצים להציע פתרונות.
אני איתך.
אז בוא נתחיל מהבעיה, כמו שיזמים טובים עושים, מתחילים מהבעיה.
ממש.
איזו בעיה זה איתה? רמזת לזה קצת, אבל בוא תחדד את זה קריסטל קליר למאזינים ולצופים. מה זה אומר? אז...
שהבעיה הכי גדולה של ישראל.
אני רוצה להבין, הם עשו את זה יחד? כלומר, הם היו הבן גוריון של... אוקיי.
מה שהיה מעניין בשתי הפרסונות, שמיר ופרס, שהן שונות לגמרי בתפיסת העולם, אבל היה בהם יסוד רדיקלי מאוד עמוק. אתה חושב שמיר הוא טיפוס שעשה דברים שהדמיון לו, אתה יודע, כמפקד מחתרת, ובכלל בשנים הפוליטיות שלו. ופרס בין הקור לבין תעשייה האווירית, לבין כל הדברים שהוא עושה, זה אנשים שהרעיון של מהלך רדיקלי לא עוזר להם. זה אנשים שמבינים שהציבור לא יאהב את זה. תראו, יש, אם תרצו, תכניסו את זה כאן לפוד, יש ביוטיוב הקלטה איתו מאחת התוכניות של ערוץ אחד, ערב העברת התוכנית. והוא מדבר בצורה כל כך פתוחה לציבור, ומתייחס לציבור בכבוד. הגענו לקצה הדרך, זה פשוט לא יעבוד, הוא מסביר מה הולכים לעשות, מי הולכים לפטר, והוא אומר, זה בסוף לטובת העתיד המשותף של כולנו. ואז המראיין, אני לא זוכר אם זה מני פאר, או אני לא זוכר מי זה, אומר לו, אז מר פרס, אתה מבטיח לנו דם, יזע ודמעות. אז הוא לא מפחד, הוא לא אומר לו, אני מבטיח דם, יזע ותקווה. כי אין דרך אחרת, כאילו חייבים לעשות את המהלכים האלה עכשיו. מדינת ישראל היום חיה על עדים של הרעיון המארגן המשולש הזה, ששמו ב-85. הכלכלה צמחה מ-50-60 מיליארד דולר ל-600-700 מיליארד. זה עבד מצוין, אבל זה מת. אני מוציא ספר, או הספר יצא לאור עוד שבועיים שנקרא, האירוע הסתיים. איך ההיסטוריה תמיד מענישה את ההולכים בתלם. אנחנו בתלם החרוש, שעבד מדהים. הוא חשוב התלם. אבל זהו, נגמר, כאילו, נגמר הסיפור. והתשובות שישראל צריכה לתת לשלוש שאלות היסוד האלה היום, שם קבור הכלב. האירוע הישראלי הוא לא בעיה בכלכלה, הוא לא בעיה בתעצומות הנפש של האזרחים, הוא לא בעיה ביהודה ושומרון, הוא לא בעיה שחרדים. אלה תופעות שנובעות מזה שאין קיול. אנחנו בכלל, התזה הפוליטית, הרעיון והמציאות, בכלל במקומות אחרים, אנחנו עמוק במנח גיאופוליטי, מוכוון ארצות הברית, האתוס שמארגן אותו, שזה העדכון גרסה שעשה יהוד ברק, שגם היה לו את האומץ לגעת בזה, אבל לדעתי עשה שם נזק, בנסיגה מלבנון ובתהליכים האלה, זה הווילה בג'ונגל. אנחנו לא פה ערבים, אנחנו לא שייכים למרחב. פה ג'ונגל, אנחנו וילה, משחקים כדורגל בליגת האלופות, ביורוליג, כל הדבר הזה פה לא מעניין, אנחנו לא שייכים לכאן, כן? הרעיון הזה, שהנוסחת האמון שלנו כבני אדם, במדינת ישראל, היא קשורה בטרנזקציה, כן? התל"ג יגדל, הרווחה תגדל פחות מהר, ואז יהיו כאן אוטונומיות, נאום מהשבטים שנאמר כאן 100 מטר מפה על ידי הנשיא ריבלין, שבעיניי הוא נאום רע. אנחנו לא רוצים שבטים. אנחנו רוצים חופש לכולם להיות מי שהם.
שגם הוא לא רצה, הוא תיאר את זה כבעיה.
אני חושב שהוא תיאר את זה כסוג של עובדה, בואו נכיר בזה ובואו ננהל את זה. אתה רואה את זה בשוודיה ובדנמרק, מה קרה?
אז רגע, יונתן, אני רוצה לבקש ממך, כמו בפודקאסט שלך, גם אצלנו אוהבים רעיונות מורכבים.
כן.
אבל תן לנו רגע סיכום של מה שתיארת.
אז
הבעיה בשני משפטים.
הבעיה העמוקה בישראל, כמו בעולם המערבי, זה חידלון רעיוני, זה חוסר הלימה בין התשובות שלנו, שלוש השאלות היסוד שמגדירות, מה המנח הגיאופוליטי, מי אנחנו בעולם?
כן.
אנחנו תקועים בחזון הווילה בג'ונגל.
כן.
סין כבר מזמן הייתה...
5 דקות.
יופי. רוצה לומר שבעידן הזה, בשורה של טכנולוגיות, מי שמצליח להגיע לרמה של תלות, indispensability של העולם במדינה, יש לו דיבידנד גיאופוליטי ענק. עכשיו, זה תמיד היה ככה, אבל זה תמיד היה מעצמות. תחשבו על גרעין, על תעופה, על חלל. תמיד היה אמריקה, רוסיה. אנחנו בעידן, בגלל שזה דיגיטלי, ביולוגיה סינתטית, מדע חומרים, בינה מלאכותית כמובן, רובוטיקה, בגלל שזה הרבה מזה בדיגיטל, מדינות בגודל של ישראל, דנמרק, שוויץ, טיואן, דרום קוריאה, יכולות, הולנד, יכולות להגיע למצב שיש, שהן מייצרות פריצת דרך בקוונטום, שהעולם תלוי בהם.
מעניין. היה לנו כאן היזם הסדרתי והמשקיע יובל טל.
וואו, כן.
אז הוא דיבר על... אתה מדבר ברמת המדינות, הוא דיבר ברמת הפרט, על כך שמהפכת ה-AI למעשה מחזירה או שמה על הבמה את הסולו אנטרפרנור.
נכון מאוד.
אז אתה אומר, באותה צורה, באנלוגיה, המדינה יכולה, היא לא צריכה להיות ארצות הברית.
עכשיו תראה, אגב, זה נקודה פגז. למה? וזה חמור.
גם יותר קל לו ללכת, הוא לא צריך להעביר חברה ועובדים, וזהו, הוא מעביר את עצמו.
והדבר שאנשים לא מבינים,
והסוכנים גם ככה בענן.
אני מדבר על זה עכשיו, כאילו, בדינמיקה, שמה שקרה בישראל עם השקל, השקל ב-2.90, זה הדלק הסילוני לירידה, לבריחת מוחות. כי אם אתה היום אדם מהטופ, אתה נגיד בין 41-2, יש לך שני ילדים, לא קל בישראל, ואתה עובד ב-NVIDIA, בסדר? כבר כמה שנים, עבדת במלנוקס וזה. יש לך דירה, שילמת את המשכנתה, עשה זה. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעבור לפורטוגל. השקל שלי קונה בפורטוגל הרבה יותר. הוא קונה כמעט 30% יותר ממה שהוא קנה לפני שנתיים. תבין. אני מזכיר את הדירה שלי פה, ומזכיר שם דירה פי 5 יותר גדולה, ומקבל בית ספר פרטי וכן הלאה וכן הלאה. שקל חזק, זה ממש דלק סילוני לירידה מהארץ, ובעיקר של השכבות הממש ממש גבוהות. זה אירוע מאוד חמור.
כן. אוקיי, אז הבנו פחות או יותר את הבעיה.
כן.
איך פותרים את זה? מה עושים?
כן. אז בטוח לא עושים מה שאנחנו עושים היום בזירה הפוליטית. בטוח לא ממקדים את הסיפור.
אני אשאר רגע, ואני רואה, כן. וגם מי עושה? כן. אולי נחבר את זה לאמרת הנכדים המייסדים.
אחלה, אחלה, ממש, אתה צודק. אז נגיד רגע מה עושים, ואז כן. נדבר על, על, על מי עושה. אז... בתום הקדנציה הראשונה, וזו הייתה קדנציה כואבת מאוד עבור.
זאת אומרת, הביטול של השטרות היה רק
אמצעי, כן, לגמור את הכסף השחור. מצד אחד אתה גומר, אנשים צריכים לבוא וכאילו להציר על הכסף שיש להם. נוקש זה אס, אני לא לוקח ממך את הכסף, אבל אני מעביר אותך פאזה, ואני רוצה להגיע למצב שיש מיליארד הודים לפחות עם תעודת זהות ביומטרית. ואני לא הולך לעשות זה לאורך 30 שנה. בסוף הקדנציה הראשונה, נדבר איתך בערך 4 שנים, כאילו לפני הבחירות, מיליארד ו-30 מיליון הודים היו עם תעודת זהות ביומטרית. זה דבר לא נתפס, הקצב שבה הוא עשה את השינוי. ואז, כשאתה השלמת את כל המהלך, יש לך קרדיט מהציבור, לפרק ולהרכיב את המכלול הזה. ככה זה צריך להיראות. הקנצלר מרץ מנסה לעשות את זה בגרמניה, בבחירות הוא אמר, חברים, האירוע הרוסי-אוקראיני והמערכת האמריקאית, Make America Great Again, לא תאפשר לגרמניה להחזיק ברעיון של מי היא בעולם כשחקן מולטילטרלי. זה נגמר. זה יהיה Germany first. אנחנו נהיה שחקנים מולטילטרלי, אנחנו נתמוך באום ובנאטו, אבל זה אנחנו. אנחנו נבנה את הצבא הכי גדול בעולם, באירופה. זה מה שהוא עושה עכשיו. זה דבר מדהים. נוסחת האמון אומר, מדינת הרווחה הגרמנית, מודל 91 מטר, ממש מכריז את זה בבחירות. זה מדהים. ועכשיו עובד, הוא מגרש סורים, עושה את כל דברים. והאתוס, הוא מחזיר את הדגל הגרמני, שזה דבר שאולי אנחנו כישראלים קשה לנו, כאילו, כיהודים, מחזיר את הדגל הגרמני להיות דבר לגיטימי. למה? כי הוא אומר, אם אני לא אעשה את זה, זה יגיע מהקצוות הרדיקליים באמת, הקיצוניים באמת. וזה ה-AFD, וזה מה שאנחנו חווים פה בישראל, ובכל מיני מקומות, אגב, הרבה יותר גרוע מישראל, בהשוואה. אז ככה זה נראה. איך זה נראה בישראל? עלינו, כמה, נכדים מייסדים, בעצם מה האמירה? אחד, זה עלינו, זה לא ייפטר. כי אין אינטרסים לפתור את זה ברובד הכי עמוק, כי יש המון אנשים בישראל, בקצה הפרדיגמה, שמאוד נהנים מהסטטוס קוו. זה ג'ורבים, זה יוקרה, גם אלה שמתנגדים לסטטוס קוו, יש להם יוקרה, ויש להם ג'ובים, יש להם דימוי ציבורי, זה לא, זה ממש דינמיקה בעיניי זהה. ולכן המשימה הראשונה היא לדבר, להציג את הרעיון, להגיד, אוקיי, עוברים מווילה בג'ונגל לברית מהודו ועד כוש. מדינת ישראל שייכת למרחב, יש לה היום איכויות גיאופוליטיות אדירות בקצה של תהליכי המלחמה, יש לה ברית עם ההודים, יש לה ברית במרכז אסיה עם אזרבייג'אן, יש לה ברית במערב עם יוון וקפריסין שמכילה את טורקיה, שהולכת להיות יריב מאוד מאוד קשה של ישראל בשנים הקרובות, ויש לה ברית באתיופיה, בקרן אפריקה. ובלב של הדבר הזה שבט איחוד האמירויות. אני חושב שאם תראו מה קרה במלחמה, זה דבר מדהים לחשוב, שמדינת ישראל פרסה כיפת ברזל במדינה ערבית.
כן.
עכשיו, תשאלו את עצמכם.
עם חיילים שלנו.
זה לא פורסם.
זה לא
יודע, אבל
יש שמועות.
תחשוב מי מתפעל אותה. גם אם זה לא חיילים שלנו, שבאנו, הכשרנו וחזרנו. בסדר? זה סדר הגודל של השינוי הרדיקלי שנדרש. עשינו את זה לא רע בצד הגיאופוליטי, כי זה נכפה עלינו, אבל בצד של נוסחת האמון החברתית, אנחנו במצב משברי עמוק. מערכת התשתיות, התחבורה, החינוך והביטחון האישי בישראל, הם בריקבון מוסדי עמוק מאוד. עכשיו, הנטייה הפוליטית, ואני בכוונה לא אומר על החמישי שזה מערכת הבריאות, כי אני חושב ששם קורה דבר מדהים, אני תכף אגיד על זה משהו. הנטייה הפוליטית, עכשיו, אנחנו מתחילים סייקל בחירות, אז אנחנו יכולים לראות את זה מאוד יפה. כשאתה נשאר במחשבה הקיימת, אז מה אתה, במה אתה מתעסק? במגזרים. בא יאיר גולן, שאני מאוד מכבד אותו. אני אומר את זה לגמרי לא לגנותם של אנשים. והמחנה, בוא נקרא לו, השמאל, שמאל מרכז, אומר, חייבים לטפל במתיישבים ביהודה ושומרון. אם לא נטפל בזה, אז יביש את ערכנו בעולם, זה לא מוסרי, וכן הלאה וכן הלאה. כל הבעיות האחרות הן משניות למגזר הזה. במיינסטרים הישראלי, הוא אומר, החרדים זה האירוע, חברים, הם דמוגרפית מתרבים, יש בעיה, לימודי ליבה, אוטונומיה כלכלית וכן הלאה וכן הלאה, בדיוק, חוג גיוס. ובימין הישראלי הוא אומר, הערבים, היי הידיעה, זאת הבעיה, אלה שבמרחב, ואלה שמחזיקים נשק ופרוטקשן וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה לטעון ששלושת התזות האלה, שממגזרות את הבעיה החברתית בישראל, כולן נוסדו בשקר. הבעיה העמוקה זה שהמוסדות שאפשרו את התופעות האלו, הם הריקבון. דוגמה בחינוך, נהיה ממש פרקטי. אני גדלתי במערכת הפוליטית מדינית. בניגוד להון סיכון, אין סיריז בי. אתה נכנס, יש לך הון פוליטי נתון, יש לך בדרך כלל שנתיים לעבוד. מה שאתה לא עושה עם ההון הפוליטי שיש לך, הוא לא יגדל. הוא יגדל בקדנציה הבאה. אפרופו מודי, עשית טוב, הוא יגדל.
כן.
תקציב החינוך, חברים, שעבר עכשיו, אחד מכל 6 שקלים בישראל. 100 מיליארד שקל, 97.5 מיליארד שקל, תקציב החינוך הישראלי, הוא לא קטן. הוא כמעט ריבע את עצמו ב-20 שנה, בוא נגיד גם ריאלית, הוא שילש את עצמו, אוקיי? הביצועים הם בשליש התחתון של ה-OECD. זאת אומרת, אנחנו שופכים כסף על מערכת שהיא שבורה לגמרי. עכשיו, אתה המנהיג המכונן. בניגוד למנהיג שמחפש להגיד שהבעיה אצל החרדים. יש לך עכשיו שתי ברירות. ללכת לטפל בלימודי ליבה אצל החרדים. וזה הדבר הכי שתעשה בקדנציה. כאן סתם ראש בראש, יש להם בגדים מסוים. זה מחולל סינה, אתה תיבחר, זה אחלה, זה קמפיין מאוד מאוד טוב, לא באמת אחלה, אתה מבין מה אני רוצה לומר. ואתה תשתמש בזה, ואז בזמן שאתה עושה את זה, מערכת החינוך הגדולה שעולה 100 מיליארד שקל, תמשיך להיות פח. חלופה, זה לא מגיד, אני הולך להיות שר החינוך של השביטה, בקמפיין. אני הולך להיות השחקן שנוגע בכל הריקבון הזה שם. כמו שחיים רמון עשה את זה, ב-92 מערכת הבריאות, אמר אני אהיה שר הבריאות, אני אקח את התוכניות לרפורמה בבריאות, ואני אממש אותן, הן רדיקליות והן כואבות, אבל חייבים, אחרת אנשים ימשיכו למות פה, בלי ביטוח בריאות, כן? טיפלת בזה, פירקת את ה-100 מיליארד שקל האלו, בנית מערכת שבגדול כולם יודעים מה צריך לעשות, זה כאילו לא כזה קשה, זה ביזור, זה סמכות וחוזק למנהלים, וגמישות העסקה, לפטר ולהעסיק מורים, גם תוך הסכמים קיבוציים, כמעט כל ה... דוחות של מכוני המחקר, בגדול, מסכימים על שלושת הנקודות האלה. עלינו באה ואומרת, אנחנו לא מכון מחקר. תבחר, אדוני השר, מה שאתה רוצה, אבל תבוא ותהיה שר החינוך של השביטה. תבוא ותגיד לארגוני הבריאות, אני בא לטפל ב-100 מיליארד שקל. כי מה שכולם רוצים, וזה הכי כיף לכל הריכובים בארגוני מורים ובכל הדינמיקה הזאת, שאנחנו נתעסק בחרדים.
אתם...
רק לסיים.
כן.
עשית את זה, בנית ממ"ח, ממלכתי חרדי, תוך 24 חודשים, תקצבת אותו במודל החדש. עכשיו תבוא תפתור את הבעיה החרדית, יהיה לך הרבה יותר קל לפתור אותה. רוצה לומר, זה לא שאין בעיה מגזרית, זה לא שאין בעיה של נשק ופרוטקשן אצל הערבים, אבל גם שם, לפתור אותה על ידי בן גביר או מישהו אחר, איזה פרסונה, כשיש לך 900 שופטים ל-10 מיליון איש, שאתה חוזרים בערך 2,200 לפי הממוצע ה-OECD, שוודאות הענישה בישראל מאוד נמוכה, כמעט לא תופסים פה אנשים, ומי שתופסים אותו מיידיות הענישה, שזה הפרמטר הכי חשוב אולי, זה 20 חודשים, והרשעות הפליליות, 90% מהם זה הסדרי טיעון. אין לנו מקום בכלא, אין בתי כלא בישראל. אנחנו אשכרה משחררים עשרות אנשים שהם אמורים לשבת בכלא, מהכלא לפני שנגמר להם העונש, כי נגמר המקום. בסדר? לא טיפלת בכל הדברים האלה, לא יצרת ודאות ומיידיות. אתה לא יכול לתסק... זה שיש מגזר, אז מה? אז ככה נראית חשיבה שמתעסקת בנושא המהותי, וזה החידלון הרעיוני, ולכל דבר כזה שם פתרונות פרקטיים, אבל מכוני המחקר, אפרופו מה שדיברת על ציפי, וזה, הם יביאו את הפתרון. הבעיה בישראל זה לא שאין מרשמים לתרופה, מרשמים די ברורים. אין היום נכונות ותזה פוליטית, שאומרת, הנה ה-bitter pill, הנה הגלולה המרה, חברים, צריך לקחת אותה, כי זה רגע מכונן, כי אנחנו הנכדים המייסדים. אגב, נכד מייסד יכול להיות גם בן 90, כן? אנחנו הנכדים המייסדים, אנחנו אלה שוכלים לבנות מחדש את ישראל ממש מהיסוד, ולכן אנחנו הולכים על הפתרון הקשה.
אז אתם, כן. אם אני רוצה להבין נכון, כן. עלינו, אתה...
רובן, אני, אנחנו 10 אנשים,
זה ארגון... אתם רוצים להיות אלה שגורמים לאנשים בארץ, האזרחים, המנהיגים, האזרחים שיהפכו להיות מנהיגים, לחשוב ככה, או שאתם רוצים להיות אלה שעושים את זה?
נקודה מעולה, אז... ואם לא, אז אנחנו בסוף נעשה את המהלך הפוליטי בעצמנו, אבל זה עוד, אתה יודע, זה ברמת 3-4 שנים קדימה.
אתם מכשירים את הלבבות, נקרא לזה, גם של הציבור וגם של, נקרא לזה, מנהיגי ביניים, ואולי אפילו המנהיגים שרצים לפוליטיקה. אם מישהו מכל השחקנים האלה יבין את התזה שלכם, וירים את הדגל וירוץ, אתם מבחינתכם שירוץ. אתם לא בכך רצים לממשלה ב-20-30.
לכן נתתי לך את הדוגמה של מילטון פרידמן. יש כל מיני כאלה דוגמאות, אגב, לא חייב להיות כלכלן בימין, זה יכול להיות גם כלכלן, למשל, ג'ון מיינרד קיינס עשה את זה אל מול המדינה המודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הכלכלה הסוציאל-דמוקרטית. ג'ון מיינרד קיינס לא היה שר. הוא כתב תזה, הוא אמר, הנה הבעיה היא פה. הוא כתב את זה 20 שנה והתעלמו ממנו. אגב, מי שמאזין, וזה אחד הטקסטים המדהימים, ג'ון מיינרד קיינס היה בצוות המסע ומתן של הסכמי ורסאי, שקפו על הגרמנים, באמת, מציאות בלתי אפשרי. כשהוא סיים, הוא כתב טקסט שחזה את מלחמת העולם השנייה. הוא אמר, תראו, אנחנו קפינו על הגרמנים, הפסד כל כך צורב, יהיה פה היפר אינפלציה, המדינה הזאת לא תעמוד בזה, והגל, אפרופו הכוח הבא שיעלה, הגל שיעלה אחר כך יהיה גל מאוד 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 קשה, והוא ירע לאירופה והוא ירע לנו כאנגליה. שתבין כאילו...
כן.
אז הוא היה עסוק בזה שנים, וכשהמערכת הבשילה אחרי מלחמת העולם השנייה לקבל רעיונות קיינסיאניים, אז זה קרה. בסדר? אז אנחנו אומרים, או שזה יבוא ככה, אנחנו נדבר, אנחנו נייצר קומיוניטי, אנחנו נייצר סושיאל מדיה, אנחנו נייצר מדיה רגילה, אנחנו כותבים בידיעות, אנחנו כאילו כותבים בכל מקום. והנכונות לבלוע את הגלולה המרה הזאת תהיה נחלתם של יותר ויותר פוליטיקאים, מדהים. או שאנחנו נצטרך להיות שחקן פוליטי ממש, אבל זה עוד לפתחנו, אני חושב, 3 שנים קדימה, זה עוד לא, עוד לא שם.
מעניין.
טוב, אז אנחנו מגיעים לקראת הסוף, יונתן. יש לך איזה מסר של תקווה או משהו, אתה בן אדם מאוד אופטימי, אבל זה מסר קטן
שחשוב
לך שנשמע.
אני חושב שכל השיחה שלנו, אני מקווה שמי שזה נבין שהיא שיחה עם הטעיה מאוד מאוד אופטימית. תראה, אני אבא לארבעה ילדים, וכמו שסיפרתי, אשתי עשתה עלייה לכאן משוויץ. ואני חושב שמי שהחזון הציוני והריבונות היהודית בארץ ישראל יקרים לו, הוא מסתכל נקי על המציאות, הוא לא יכול לא להיות אופטימי. כשמסתכלים על אתגרי דמוגרפיה, למשל, שכולם נחרדים פה בישראל, במיינסטרים, יש שני סוגים שבעיה דמוגרפית, אלה שיש בסין, בקוריאה ובמערב אירופה, שאין תינוקות בכלל, והאתגר הישראלי, שיש לך ילודה גדולה, ואתה רוצה לטפל בתחושת שייכות שלה, ולהכניס אותה פנימה לתוך המיינסטרים, גם כלכלית וגם, אני מעדיף את הבעיה שלנו, פי מיליון. Okay? כלומר, כל בעיה שאני רואה בישראל, שאני מסתכל עליה בקנה מידה בינלאומי, אני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר קל לפתרון מבעיות במקומות דומים בעולם, ולכן אני מאוד מאוד אופטימי, ואני גם באמת באמת מאמין ברוח הישראלית. אני חושב שכל בן אדם שהיום מסתובב במדינות שגם בחידלון רעיוני, והן הרבות, זה כמעט בלתי אפשרי לייצר אתוס היום, שהוא קולקטיבי במדינות במערב אירופה. כמעט בלתי אפשרי. ומי שעושה את זה, הוא צריך מנהיג מאוד מאוד אמיץ. קאנצלר מרץ, מנהיג מאוד אמיץ. מה שמנהיגת יפן עושה עכשיו, מנהיגה מאוד מאוד אמיצה. ולכן אני מאוד אופטימי, כי אני חושב שהכוחות הישראלים הם אדירים. צריך לקייל את התפיסה. זאת המשימת העל בשנתיים שלוש הקרובות. זאת משימת הנכדים המייסדים, הנכדות המייסדות, לקייל את התפיסה, לדבר על הדברים הנכונים. ואני אסיים באמירה אחת. הולך להיות קמפיינים של בחירות. והקמפיין יביא את הנרטיב הזה שישים אוכלוסיות ישראליות במרכז. את החרדים, את המתיישבים ואת הערבים. אל תאמינו לזה, אל תקבלו את זה. הבעיה במוסדות, הבעיה בריקבון מוסדי מאוד מאוד עמוק, ובחוסר קיול כמעט מוחלט של נוסחת האמון הישראלית עם המציאות שאנחנו נמצאים בה. אנחנו על עדים של משהו שנולד ב-85. ולכן המוסד הוא אף פעם לא אויב, אתה לא רואה אותו. אין לו פאות, אין לו גזמבות בחווה, ולא יודע, אין לו כפייה. אבל הוא אויב. הריקבון המוסדי והחידלון הרעיוני הוא אויב ממש. ואני חושב שאנחנו יכולים לו. עשינו את זה כבר פעמיים, צמחנו מדהים, התפלנו מים, עשינו דברים משוגעים נגד המיינסטרים. אז לכן אני מאוד אופטימי.
תודה רבה.
אוקיי, יונתן, זה היה מרתק. תודה רבה, תודה שבאת, תודה על הדברים שלך
העמוקים. תודה לכם. בכלל, זה שאתם מביאים לעולם... שיחה שממסגרת ככה זה מאוד מאוד משמעותי.
תודה רבה.
תודה רבה.
איתי, להתראות.